וראה לו עוד, הקדוש ברוך הוא עניין שעבוד ארבע מלכויות, אשר ישעבדו בבניו. וישתעבדו בבניו, שישעבדו את בניו. שזהו גם כן עיקר הדברים אשר יימשך אל זרעו. מהר"ל משתמש במושג להימשך כצורה תמימה, יקרה, יתרחש, אבל באמת במקורות של המהר"ל למושג הזה של המשכה יש משמעות פנימית עמוקה. זה דבר שהוא המשכה, זה למשוך עליך דבר מהעולם העליון. גם כאן יתרחש, יקרה איזה משהו, יימשך אל זרעו, זה מההשגחה, מהעולם העליון. משך העניין הזה של השיעבוד, כלומר השיעבוד של עם ישראל זה לא איזה סוגיה פוליטית רק, בינלאומית, גיאופוליטית, בין תרבויות, בין עמים. יש בזה איזה משהו אחר, יותר עליון. יש אומות מסודרות שישעבדו את בניו, וזה מעיקר הדברים שיימשך על זרעו. וזהו שדרשו במדרש, אימה זה בבל, שנאמר בעדן נבוכדנצר יתמלא חימה, לזה מפחיד, ממלא אימה, חשיכה זו מדי, שהחשיכו ישראל עיניהם של ישראל בצום ותענית, תסתר, אמן, גדולה, זו יוון, שמעמדת 60 דוקסים, 60 יפרחין, 60 אסטרלסין, ואימה גדולה חשכה נפלה עליו, נופלת זו אדום, שנאמר, מכל נופלה רשע הארץ, ויש מחליפים, נופלת זו בבל, שנאמר, נפלה בבל, לא תוסיף קום, גדולה זו מדי, שנאמר, אחד הדברים אלה, גידל, למלך חשבוש תמן, חשיכה זו יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרתם, אימה זו אדום, דכתיב וארוך היוויה אימתנה ותקיפה. ודע כי אין מחלוקת אלו הפירושים בביאור המילות בלבד. זה לא שהמחלוקת בין שני הפירושים, זה רק איזה מילה מלבישים על מה. אבל כל אחד מפרש עניין ארבע מלכויות אלה. לכל אחד הוא מסמן את המהות של ארבע המלכויות, או את הארבע כוחות במציאות, שבני ישראל יצטרכו להתמודד איתם, במהלך הפיכתה מבני אברהם, יצחק ויעקב סתם, לאומה ותרבות, כמו שהוא רמז כבר בעמודה הקודמת למטה, בעלת כוח על טבעי או כוח אחר במציאות. ובזה נחלקו בהרכבה הזאת, מה זה אימה, מה זה חשיכה, מה זה גדולה, מה זה נופלת. כי ידוע שבבל הוא רישא דדהבה, ראש הזהב, מחלום נבוכדנצר בספר דניאל, שהיו מקבלים כוחם ממידה שממנה הזהב. ומפני המידה הזאת נמצא בהם האימה, כי האימה נמשכת ממידה זו, שהוא מידת הדין. מידת הדין, הגילוי שלה בצבעים, זה מופיע הרבה גם בזוהר הקדוש, ויש כמה צורות של, כמה סוגים, שבעה סוגים של זהב, בוער בזהב פרוויים, זהב כזה, זהב אחר. במקרה ראינו את זה גם ברב צדוק בפרי צדיק. אבל הנקודה הכללית, המושג הכללי שהזהב קשור אליו, זה מידת הדין. ולפיכך הביא ראיה, בעדן נבוכדנצר יתמלא חימה, כי החימה או האימה שמייצרת, היא מסמנת את מידת הדין. שכשאתה עומד מולה, כמו שראינו בראש השנה, אתה מתמלא יראה, אתה עומד מול המלך, אתה עומד מול הגודל, מול העוצמה של הדין, אז אתה מתמלא ביראה, או במונחים יותר חריפים, באימה. כן? איומה כנתגלות, אנחנו אומרים בשיר השירים. אז זה הסימון הראשון של הזהב, זה במזוהה עם בבל. חשיכה... שם הזהב. כן, כן, בזוהר יש על זה, כן, אבל זה לא מתאים, צלמים אותנו, יש על זה דיבורים, כן, בזוהר יש בליקוטי מוהר"ן, יש על זה, חשיכה זו מדי, כי ידוע, כי מדי מוכן, להעדיר את ישראל. לשון העדר, כי העדר מזוהה עם החושך. וזה נקרא חשיכה, כי המציאות נקרא אור, והעדר נקרא חושך. וזהו הגורם שנתן המלך יד להמן זרע עשיו, שכוחו נמשך מן סמאל, ממלאך המוות, השטן, לאבד את ישראל חס וחלילה. לכן חשיכה זו מדי, חשיכה כאן זה במובן של העדר, השמדה, כיליון, ניסיון לבטל את המציאות הפיזית. זה מתחבר לפרשת השבוע שבהופעת האור מופיעה המציאות, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור, ומזה מתחילה להשתלשל ותגלגל כל המציאות, כפי שחתן תורה קרא אותה, אני כבר לא זוכר מה אשכנזים עושים, גם קוראים לו את כל הראשון? הוא קורא או קוראים לו? קוראים לו, אצל הספרדים הוא צריך לקרוא. תראו, כבר עברתי מוטציות, אני כבר חלק מהדברים, לא זוכר מה המנהגים של האשכנזים, שם ירחם. אז חשיכה זו מדי. זה לא סתם מדי, מדי היא רק הייצוג הסופי של הדבר, זה באמת, מדי הוא קורא לזה, היא הפלטפורמה, הוא מוכן להעדיר את ישראל. לא מצאנו שהפרסים הם מיוחדים בדבר הזה, אבל המן מצא במדי, מצא פלטפורמה במדי, לעשות את הדבר שאף אומה לא ניסתה לעשות לפני כן, חוץ מהמלאק. אז במדי חברו המלאק, עשיו, שרוצה להרוג את יעקב, סיפור המקורי בספר בראשית, עוד מעט נקרא אותו, מלאך המוות, שהוא ניסיון להכחיד את החיים בכללם, הכל הוא מחפש איזה פלטפורמה שבה זה יכול להתממש באופן מציאותי מול עם ישראל. הפלטפורמה הזאת זה דווקא מדי. בבל היא כאילו ראש הזהב, היא זה כוח, עוצמה מאוד גדולה, אבל זה כוח שאין לה עניין בהשמדה ספציפית שעם ישראל כעם ישראל. יש לה עניין לשלוט על העולם. יש לה עניין להשתלט על העולם, ובמסגרת זו נקודה מאוד משמעותית זה להחריב את בית המקדש, כי זה האלטרנטיבה האחרת לעולם. אבל אין שם עניין להשמיד את עם ישראל, יש עניין להחריב את בית המקדש. להפסיק את השראת שכינה הזאת. אבל לא להשמיד את העם כעם. הפעם הראשונה שמופיעה השמדה של העם כעם בהיותו עם, זה מדי כפלטפורמה לעמלק. ואם שם דיוני, אמר על כושר את עמלק לעשיו, בכלל לכוח במציאות, פרשת בראשית, הכוח במציאות לנחש שרוצה להכחיד את החיים.
אבל המן הוא לא מדי.
המן הוא משתמש במדי כפלטפורמה.
זאת אומרת, מדי, זה מצד עצמו לא מגיע...
המן לבד לא יכול לעשות את זה. המלאק, אחרי שבא סנחריב ולבל את האומות, הוא לא יכול לעשות את זה. המלאק, אחרי שבא סנחריב ולבל את האומות, הוא נשאר כוח במציאות, שמחפש איך להשמיד את עם ישראל, אבל באמת, זה לקעקע את החיים.
ומה זה בא לידי ביטוי שמדי הם הפלטפורמה לעבדת ישראל?
שהם ייצרו את הכוח, שכשיבוא הרוח של המלאק, היא תיכנס בתוך הגוף הזה.
עם הגוף הפיזי ואת... שיש לו את היכולת.
נכון מאוד, כן. אז זה כאילו יותר מפלטפורמה, יותר ממצע, זה הלבוש, זה הגוף הפיזי, זה לא נשמה, לרוח התומעה הזאת של המלאק, שעל ידיו היא תוכל לחיות במציאות. פעם אחת המלאק ניסה לעשות את זה כמציאות פיזית, כשהוא מזוהה עם המציאות הפיזית, שבט במדבר. בסדר? הפעם הבאה שחוזרת זה כשהוא הרבה יותר מתוחכם. הוא מצא לו פלטפורמה פיזית הכי חזקה שיש, היורשת של בבל, בסדר? שמצד עצמה היא כאילו ריקה, והוא מכניס בה את הרוח. זה החשיכה.
כמו איזה דיבוק שנכנס בתוך הגוף חסר...
כן.
הרבה
המלאק
הוא בעצם
עשיו. הוא בעצם? עשיו. כן, תמצית של עשיו.
כאילו בעצם מובטח לעשיו שהוא... יש לו זכות
מנועי אצל הקב"ה. עשיו הוא יהודי מומר, אתה יודע, כתוב...
לא,
אבל
איך אפשר להגיד...
כי המלאק הוא תמצות של השלילה שבעשיו. כתוב את עשיו סניתי, המדע שמביא שם שהראש שלו התגלגל לקבר של יעקב. כאילו בא לקבור את יעקב, אז הם יקבו שם וזה, והם הריבה על מערת המכפלה. אז היה חושים בן דן, ככה כתוב במדע שהוא היה חירש. אז הוא לא הבין למה מתעכבים. חיכו, מתעכבים, פה עוצרים, מתווכחים, זה וזה וזה. אמרו לו... שם העזב וזה, אז הוא לא שמע כאילו את כל הדיונים ופה, הוא שמע להחלע. הוריד לו את הראש, זה דן. סוכן להתעסק איתם, הם כאילו המשמר האחורי אלה.
שמשון.
הולכים מכות, שמשון, כל אלה וזה. תח, העיף לו את הראש, הראש לא הלך התגלגל, כאילו, ו... מעד המכפלה, כן. תפלס, אבל זה כאילו, ספסנטי, זה את הבחינת המלאק שלו, שזה שנאה אלוקית, זאת אומרת, זה או אני או הוא יד על כסייה. אבל יש את התפלס, בגלל שהוא בנו של יצחק, בגלל שהוא יהודי מומר, שאפילו יש לו תיקון אסב כאסב, אבל המלאק זה התמצית. כן, לכן הוא מזהה אותו פה עם סמאל, עם מלאך המוות, עם הסמחמה, מה שקוראים אצלנו, סיטרא אחרא, שם ירחם. ואבן מה שאמר שהחשיך העיניים של ישראל בצום ובתענית, שגם מה שנגרם כתוצאה מהמאבק הזה, זה סוג של היעדר, שזהו בעצמו ביטול והיעדר האדם, על ידי צום ותענית, בן אדם לא אוכל, אז הוא ממעט את החיים שלו. אז המלאק לא הצליח להכחיד את החיים שלנו, וכן חייב אותנו להתמודד על החיים, בהמעטת החיים, בביטול החיים, בצום ותענית. גדולה, גדולה זו יוון, הדעה הזאת במדרש אמרה, מפני שמעמדת 60 דוקסים ו-60 מפרחיות, זאת אומרת היא סוג מלוכה שיש לה המון סמכויות, והדברים האלה ידועים, מעניין יוון, שיש לה ריבוי של 60. תימו לב, דווקא 60, ולא 70.
יוון זה 66.
כן. מפני שהיא מלכות שלישית. והשלישית הוא התחלת הריבוי. דיברנו על זה כמה פעמים, אמרו חכמים, ימים שניים, רבים שלושה. רצו לומר בזה כי התחלת הריבוי הוא שלושה. והמקום שבו באמת מופיעה בעולם מלכות, שהכוח שלה זה בהתפרסות שלה, בריבוי שלה, כמו החוכמה, זה יוון. לכך מלכות יוון, שהיא מלכות שלישית, הייתה גדולה ומרובה במה? בשררות ובממשלות. בשררות ובממשלות, המלכויות לפני כן הן מאוד צנטרליסטיות, הן דיקטטורות במובן הזה. הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים ממלכה, מלוכה, אבל שהיא מחולקת, להמון ממלכות ושררות, שזה למעשה, אם תשימו לב, זה אופייה של הדמוקרטיה. היום איפה רואים את זה בצורה הכי מובהקת? ארצות הברית של אמריקה. ארצות הברית של אמריקה, יש שם 50. לא יודע אם אתם יודעים, אבל דגל של ארצות הברית, הוא הלך והתקדם במהלך השנים. זה לא מההתחלה היה לו 50 כוכבים. הלכו ונוספו לו, אה? כן, יש דגלים, יש דגלים ישנים, עוד ממלחמת האזרחים האמריקאי, שבהתחלה בכלל היו שם רק כזה שישה, חמישה, לא זוכר, שמונה כוכבים בכלל. ולאט לאט הצטרפו עוד ועוד. זה ממש הדגם, כי זה הדגם היווני, הדגם היווני-רומאי, כי הדגם היווני-רומאי הוא המציא את הדגם של השלטון הדמוקרטי. כלומר, השלטון האלילי, בסדר, זה מאבקי כוח. אז כל פעם עולה ממלכה אחרת, שזה מלך אחד שהוא למעשה אל. אחד הפרשיות הכי מעניינות בחקר המאבק בין פרס לבין יוון, הוא שאלכסנדר מוקדון, הרי הוא הכריע את הממלכה הפרסית, את מדי, את עושה את הקרבות שם, והוא כבש את המזרח. ואז קרה דבר מאוד מעניין, הוא אלכסנדר מוקדון, שהוא מת בגיל 32. כל זה הוא עשה בין גיל 20 ומשהו, אם אני לא טועה 23-32, או שאני מבלבל את שנות מותו עם שנת מותו של אריסטו, בין כך ובין כך, זה תפר קטן מאוד של איזה 12-13 שנה, שבו הוא כבש את כל העולם, ואז שהוא כבש את פרס, ואת מדי ופרס, הוא הושיב את עצמו באופן טבעי על כיסאו של קסרקסס, זה המלך שהוא הכריע, אבל הוא הכריז על עצמו כאלוהים, כמו המלכים המזרחיים, ואז התפתח מרד בתוך הצבא, בתוך הצבא של אלכסנדר מוקדון, אמרו לו, סליחה, מה זה סיפור שלך? שחררת שאתה יווני, הלו, עפת על עצמך, ככה, זה ממש, זה מתועד. כן, אנחנו לא באנו פה על זה. זה מוכר במחקר ההיסטורי כברבריזציה של היוונים. המזרח עבר הלניזציה, זה הלניזם שאנחנו מכירים, אבל במקביל, תופעה ידועה בחקר בהיסטוריה ובחקר התרבות, שהיוונים עברו ברבריזציה, כלומר הלניזם, כמו שפגשת אותו בעבר הירדן, חדר לארץ ישראל, והיה במצרים, זה לא ההלניזם המקורי, כפי שהוא המשיך להתנהל בחצי האי היווני בכל האזור הזה, הוא עבר תהליך של מזרוך, כי היוונים, כיוון שהם גם היו עובדי אלילים, אז הם פשוט עשו התאמת אלילים. במצרים, בפרס, וכל אחד מהמקומות, אבל אצל המלך, אצל אלכסנדר מוקדון, זה הפך להעלהה, דבר שאצל היוונים, מה פתאום? זה אנטיתזה, כל התפיסה שלהם, האנושית, הדמוקרטית, המנתקת בין האל לבין, לבין המציאות, והתחיל מרד בתוך צבא אלכסנדר, בתוך הצבא של אלכסנדר מוקדון. חלק פרשו וחזרו ליוון, ושאר הוא הצליח שם להצליח לארגן איכשהו ולהרגיע את העניין, ומצאו איזה פשרה, אם אני זוכר את הנתונים ההיסטוריים נכון. אבל העיקרון הוא איזה. זה דוגמה קלאסית למה שכתוב פה. עד היוונים, העולם הוא עולם של אלוהים, של אל, של דבקות באל, זה העבודה זרה, אבל גם המלך נהיה אל, ומלך הוא שליט בלעדי. ברגע שנכנס מלכות יוון עם החוכמה, שזה פחות מודגש עדיין, עם החוכמה שלה, עם האנשה שלה, עם הדמוקרטיה שלה במושגים שלנו, אז זה מופיע גם ביזור של ריבוי סמכויות, כמו ריבוי חוכמות, כמו ריבוי שחלים. לכך מלכות יוון שהיא מלכות שלישית, הייתה גדולה ומרובה מחות עשרה להראות, אשר הייתה מעמדת 60 דוכסים, כי 60 נאמר על הריבוי בכל מקום, כמו 60 ריבו. שימו לב שהמהר"ל מייחס את זה לזה שאצל יוון מופיע בפעם הראשונה כאילו הופעה במציאות. כי זה מאוד קשור למה שהסברנו לפני, כי היוונים הם כאילו קידשו את המציאות, ניתקו אותה, כמו שהכוזרים התחיל את הספר שלו, מפילוסופיה הם ניתקו אותה מהאל, עזב אלוהים את הארץ, אין השגחה פרטית, ועכשיו המציאות היא שם המשחק. המציאות, האדם, האנוש, השכל. כשים נאמר על הריבוי בכל מקום, זה יוון. שימו לב שפה בהקשר של יוון, המהר"ל בכלל לא עוסק במה שהוא מעריך מאוד באור חדש, בחנוכה, החוכמה, וחומה יוונית, תתתתתתם, ופה הוא מתבונן עליה מצד מאוד, מפן מאוד מעניין וכאילו אחר, מהצד שיוון היא מייצגת את המציאות, את המציאות האנושית, והמציאות האנושית, התכונה שלה זה הריבוי. לעומת האחדות האלוקית. ואם מי שמאמה, כאילו, הוא הסוכן של הדגשת הפן של מה שעם ישראל צריך להתמודד איתו, מי שישווק את המציאות ויגיד, עזוב אותך, ערוך להיות זה שאתם קשקים מסך, תעשה עסקים, תעשה כסף, תקדם את המציאות, תפתח מדע, טכנולוגיה, מחשבת הדדה, זה ארצות הברית, זה רומא, זה מתחיל ביוון. הפן של החוכמה של יוון פחות בא פה לידי ביטוי, כאן המהר"ל מדגיש את הפן של המציאות. בסדר? אם בבל זה העוצמה של, של השלטון, ומדי זה המלחמה, מלחמת ההכחדה של עם ישראל, יוון זה משהו אחר, זה עם ישראל יצטרך להתמודד עם חברה, תרבות, מציאות, שבה המציאות היא תהפוך להיות הנושא כשלעצמו. לא חיים במציאות כדי לעבוד את השם, חיים במציאות כדי לחיות במציאות. זה הכל. באנו לפה 80-90 שנה, תחיה אותם הכי טוב שאפשר, גם הכי זה, תקדם, גם כשאתה מקדם את המציאות למקום יותר טוב ויותר מוסרי, זה במסגרת המשחק של המציאות. אין תכלית על, אין ייעוד עליון, שכל המציאות עובדת והולכת אליו. זה יוון, המציאות. נופלת זו אדום. יש לך לדעת למה נקרא אדום נופלת. הוא אומר כי נפול, כי טיפול, נפילה ממקום גבוה מאוד. וזה יקרא נפילה. כדכתיב בעובדיה, שהיה אדומי, כי תגביע כנשר כנך, משם אורידך. זאת אומרת, דווקא אדום, שהיא המלכות החזקה ביותר, העוצמתית ביותר, בסדר? ההתרסקות שלה, היא תהיה החריפה ביותר. אז הנפילה שלה היא מעידה על הכוח שלה. כי טיפול נפילה, זה מה שהוא קורא כאן, ממקום גבוה מאוד. ולא מסביר כאן. וכאשר תבין, ארבע מלכויות אלו תדע, כי שלוש מלכויות, כל אחת ואחת הייתה מושלת על ישראל בעניין מיוחד. כל אחת בפן אחר, היא נאבקה במושלת על עם ישראל, שהיא עבדה אותו כלום, הוא נאבקה מול פן מסוים שלו. ויש באדם ג' דברים, גוף, נפש ושכל. שלוש מעלות זו על גבי זו. מלכות בבל לא הייתה רוצה רק לשעבד אותם בגוף, היא כנגד הגוף. לכן הביטוי שלה זה הפסל זהב הענק הזה, גוף הענק הזה שמתואר בספר דניאל, בסדר, שהצלם הענק שנבוכדנצר אמר לעשות, היה צריך להשתחוות אליו, וחנה ממשלה זה הרע, לא רוצה להשתחוות, זה בדיוק הביטוי, זה גוף, בבל איך היא מבטאת את הכוח של היבונה, גוף ענק, צלם ענק, ואתה צריך לבטל את עצמך אל הגוף הזה. זה השיעבוד הזה.
על התיאור, כסף.
כן, 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 כן. והראש הוא ראש זהב, כי הראש זה בבל, וכל מה שמתחתיו עובד אצלו. אבל כאן המהר"ל מדגיש, במה שנבוכדנצר מבטא את מה שצריך להשתחוות אליו, הוא אומר כאילו גם מה מדיניות החיים שלו, מה הכוח שלו במציאות, והמלחמה לכן של בבל מול ישראל, זה מלחמת הגוף. לא היה רוצה רק לשעבד אותם, שימו לב, לא להשמיד אותם, אלא לשעבד אותם בגוף, כדגדיב, אביו עצמכם בעול מלך בבל וחיו. כך אומר להם ירמיהו, זה הגזרה, תעשו את זה, אל תלחמו, יחרב את המקדש. אתם עכשיו צריכים לחיות תחת השיעבוד של מלך בבל, להרגיש את המציאות הזאת, שהבחינה, אתם גרים את זה, אתם מבחינה נפשית, מבחינה לאומית, צריכים בית מקדש, עבודת השם הכל, אבל הגוף שלכם משועבד. זה כאילו אפשר לקרוא לזה החוויה הבבלית. שעם ישראל צריך לעבור אחרי שהוא יוצא ממצרים. תראו, דבר מרתק. כאילו יוצאים ממצרים כדי להיות לעם, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך בארץ עולם, ועבדו מינו אותם 400 שנה, אבל חוץ מזה, יש להם עוד לעבור עוד איזה סדרת חינוך. וסדרת חינוך אחת, אחרי שכבר אנחנו עם, אחרי שכבר אנחנו בארץ ישראל, בלשון ימינו הם קוראים לזה, אחרי שיש לנו מדינה, זה עוד פעם, זה גלות בבל. אבל זה לא חייב להיות גלות. ירמיהו אומר להם. זה לא חייב להיות גלות. גלות זה התצורה הקיצונית שהרסו לך את בית המקדש והזיזו את הגוף שלך למקום אחר. העתיקו את הגוף שלך למקום אחר.
אבל למה צריך
את זה? רגע. העתיקו את הגוף שלך למקום אחר. ירמיהו אומר להם, חבר'ה, אל תעשו את זה. תהיו גולים בתוך הארץ. אתם צריכים לעבור את חוויית השיעבוד הגופני הזאת, אתם לא חייבים לעבור אותה בבבל. אם לא תקשיבו למה שאני אומר, תעבור אותה בבבל. איך אומר להם? הביאו עצמכם בעול מלך בבל.
כי הם מרדו בנבוכדנצר ולכן הם גלו.
הראיה שנבוכדנצר עצמו סידר לנו עוד צום. בקטנה אמנם, יותר קל. צום גדליה. שם רואים את הדירקטיבה, הוא מבחינתו היה לרסק את הכוח, את החרש, המסגיע. בהתחלה הוא לא החליף את בית המקדש, הוא רק החליף את המלך, הון, לקח את החרש והמסגיע, חזל אומרים, והשאיר. אם צדקיהו לא היה מורד, כמו הרבה ממלכות במזרח הקדום, הייתה ממלכה וסלית, משועבדת, לנבוכדנצר. הואיל ולא רצו בני ישראל לעשות דברי ירמיהו, אז הגוף עבר טלטלה עוד יותר חריפה, הוא עתק למקום אחר. אבל כן רואים מפה דבר, שאני מניח שהוא מתכתב עם מה שהתחלת לשאול, והוא, שחלק מהבניין של עם ישראל, זה אחרי שהוא נהיה לעם, זה חוויית השיעבוד הזה הבבלית. זה אובדן החופש הגופני. אובדן החופש הגופני. יש שלב כזה בעיצוב ובהיסטוריה של עם ישראל.
במצרים.
מצרים זה נקודת הפתיחה, כשיורדים למצרים זה עושה אותך לעם. פה הנבואה הזאת על בבל היא נבואה אחרי שאתה כבר לעם. זכור, בבל זה 1,000 שנה אחרי יציאת מצרים. זה 480 שנה ועוד 410 שנה של בית המקדש, זה כמעט 1,000 שנה. ואז מופיעה בבל. זאת אומרת, כאילו ברית בין הבתרים אומרת, בתוך המהלך ההיסטורי של הקמת עם ישראל, ייקח לכם 300-400 שנה בכלל להקים מלכות. 300 שנה, תקופת השני להקים מלכות. ייקח לכם עוד תקופה להקים בית מקדש. עכשיו עכשיו הממלכה שלכם תעבור טלטלות. מתפרקת לשני חלקים. לא עובר כזה בקלות. וחלק ממנו זה גם לאבד את המלכות. מבחינה גופנית, בבל. לאבד את המלכות ולהחזיר אותה בצורה אחרת. כאן רמוד שזה לא היה חייב להיות גלות גופנית כל כך קיצונית, שהגוף נעתק לגמרי, הגוף הלאומי נעתק לגמרי מארץ ישראל לבבל. זה יכול להיות כאילו גלות בתוך הארץ. שיעבוד.
למה צריך כל המחוות לראש? כל דבר מחוות לראש. כל הדבר מחוות לראש.
כי כנראה...
עכשיו אתם הולכים לקבל
במחוות
של גוף,
אחרי זה מחוות
של
נפש. נכון, נכון. רואים מכאן, התשובה נמצאת בפרשת השבוע. נמצאת בפרשת השבוע, זאת אומרת, על הפעם הראשונה, כמה שעות לפי המדרש אחרי שהאדם הראשון נברא,
שש שעות,
כבר תק החיסרון שלו יצא אל הפועל. זאת אומרת, בעולם של חיסרון, בעולם של מוגבל, כנראה שחלק מתהליך הלמידה האנושי זה המחוותות שהאדם מביא על עצמו. לא שהאל מביא עליו, אלא הקדוש ברוך הוא הביא את זה עלינו, וזה שהוא ברא עולם חסר, אבל באמת, כאילו הוא כאן נחשף מה הם תהליכי הלמידה שאומה צריכה לעבור, שאדם צריך לעבור. גם האדם עצמו, הוא הרבה פעמים יש דברים שהוא לומד באופן ישיר, ויש דברים עד שהוא לא עושה סיבוב, ימינה שמאלה, טועה פה, מתכפר שם, מאבד את עצמו איזה שלוש שנים, איזה שנה, איזה פה בתיכון, ימינה שמאלה, ואז רק פתאום, בשמינית, הוא מתעורר, אומר, וואי, בונה, זהו, אין רבים להאשים אותם. מה אני עושה עם עצמי? טוב, אני אלך לישיבה. מי יקבל אותך לישיבה? אתה יודע, הצורה שלך, נשמה שלי. איך, מי יקבל אותך? לא, אבל אני רוצה ללמוד... כי פתאום בשמיני צריך ככה תחריות על עצמו. מסתובב, יאללה, הגיע הזמן להתחתן, תחתן. טק-טק, פתאום יש לו ילד בכיתה א'. ספר להם חוויה מה זה ילד בכיתה א', פתאום בוא נעת, הלו, זה הכל היה נחמד, אישה, ילדים, גנון, שפחתון, כיתה א', בוא נע. וואה, צריך להחליט, איזה בית ספר, מה החינוך, מה זה, אשתי רוצה, מה אני רוצה, מה זה, מה זה, בוא, אתה לא נושם כיתה א', טק, את שלך אבא, מתי הולכים לקנות תפילין? מה תפילין? כיתה ד', מה תפילין עכשיו? תפילין. עכשיו אתה רק עולה לעמדות בתפילין, אחי, כבר הקלה שלו מחכה, היום במכינה בשיעור ב', א' מתחתית, גג צבא, פתאום אתה מקבל אס-אמס, הרב, למדתי אצלך לפני שנה, בשנה ג' ארוכה, אני מתארס עוד, התארסתי לפני שבועיים ואני מתחתן עוד חודשיים. הבת שלי פה, 8 חודשים קודם הוא למד, הוא משתחרר עוד שבועיים. שמע ברוך השם יום יום. טק-טק, אתה לא שם לב, זה בספרינטים הולך. זה סיפור. אז אנחנו ככה, כן, זה האדם המתואר בפרשת בראשית, הוא אדם כזה שלצערנו, ושהשם ברא אותו בצורה, בנקודת הפתיחה המושלמת. אבל בגלל שהעולם הוא מוגבל, כי האור האינסופי התגלה במציאות מוגבלת, והעץ הוציא עץ פרי, עושה פרי ולא עץ פרי, והלבנה התמעטה, ובגלל שהמציאות היא מוגבלת, אז מובנה בה גם תהליכי למידה כואבים, בפרט וגם באומה. הנביא נשלח כדי להגיד לך, תשמע, בוא תעשה תהליך הלמידה, זה פחות כואב. אבל כמו עם ישראל, אנחנו יודעים, הרם שלנו כל זמן אמר לנו, אבל לא רצינו לשמוע. נכון. אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להיות עצמאים, אנחנו רוצים ליצור לבד, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים. המחוותות האלה זה לא השם הכין מחוותות והוא מחפש למי לתת בראש. המחוות הזאת היא מובנית בעצם היותנו בני אדם. וכשאלה כמה חריפה היא תהיה, כמה חריפה היא מופיעה.
אנחנו מביאים את המחוותות, זה לא קדוש ברוך הוא סבא, שמרביץ
עם מחוות. סבא לא מרביץ עם מחוות, סבא מקסימום נותן איזה סביתה ככה טובה בלחי. אנחנו יוצרים את המחוותות האלה, נכון, הן קיימות במציאות, אבל השם חתום על זה כי הוא יצר את זה במציאות, את הדינמיקה הזאת. אבל בסופו של דבר האדם מביא על עצמו, זה מה שמבליט כאן המהר"ל, בהביאו עצמכם בעול מלך בבל. ולא תמצא שהיה נבוכדנצר חפץ רק עול על ישראל. זה דרך שליטה, שלטון, לכן הוא מתואר כמידת הדין, שליטה.
ברומי הם לא
נמדו
את זה?
מה?
למה מרדו?
שאלה מאוד מעניינת. שאלה עוד יותר מעניינת, לאור העובדה שהכרוניקות ההיסטוריות מלמדות, גם חז"ל אומרים את זה, שהרומאים כבר היו לפני להזדקות על הסיפור הזה, להגיד יאללה שיחנקו שם בזה, נבוא עוד שנתיים עוד זה. זאת אומרת, זה היה, בחזל זה מופיע שהרומאים כמעט הסתלקו. בכרוניקות הרומאיות זה לא כזה קיצוני, אבל מתואר שם בהרבה עדויות, יוספוס פלביוס ודרך אחרים, גם כרוניקות חיצוניות, שמתארים את היהודים כאומה הכי עקשנית שהם נתקלו בה. זה משהו הזוי. הזויים. אז זה מראה שהיהודים באמת, הם לא חיו באוויר, באמת. היה להם כאילו, היה שם, כמו יש אצלנו כמעט ונפגע, אז יש כמעט והצליח. היה להם כמעט והצליח. זה פעם אחת. אבל יותר עמוק, זה בגלל שבאמת היהודים, יש להם, האמונה שלהם, בעוצמה שלהם, היא מאוד חזקה, היא אמונה על טבעית, כי הם מאמינים בעל טבעי שבהם.
בבריטים זה עבד.
נכון. אבל הבריטים הם היו פה כזה בזה, הם לא, זה גם היה אימפריה, אבל זה אימפריה בשקיעה, וזה לא היה באמת המקום שלהם. אתה רואה שבסוף הם הסתלקו מכל המקומות.
הרואה עם הרומאים, זה היה בסופו דבר סינת חינם ש...
איך אמר לי אח שלי, אה?
סינת חינם ריפריקת הכל בסוף.
כן.
כי בלי זה, זה מת
הלך במגם... יכולים להחזיק 21 שנה חזל עומס. גם אם לא התכוונו 21 שנה, הם אמרו, החוסן הערכי והחוסן הפיזי, הוא היה יכול להחזיק שם ברמות שגם הרומאים אמרו, בואנה, זה לא... זה משהו אחר. נכון. ומלכות מדי היה רוצה לקחת נפשם. ומלכות יוון לבטל אותם מתורתם, שהוא שלמות השכל. השכל אצל המערב, כידוע, זה לא השכל הפילוסופי, אלא עולם הרוח הפנימי. זה שלושה מארבעה, אבל יש ארבע. איפה זה נכנס לו במשוואה? מלכות הרביעית בשלושה משעבדים בהם בעול, והרוגי מלכות, וגזרו שלא יתעסקו בתורה. זאת אומרת, מלכות הרביעית קיבצו את הכל ביחד.
זה מתכתב עם מה שהמערב בנצח, שהוא מקביל את גוף נפש שכל לעבודה זרה גדולה.
נכון. כל אחד הוא מייצג צד אחד, אבל בפן מסוים, זה לא זהה לגמרי.
כן. הוא עושה להתחיל המורה.
כן, הוא כולל את הכל. וזה מפני כי מלכות רביעית שקולה כנגד שלוש מלכויות. ולכן היה בה גם השיעבוד, גם הרוגי מלכות, גם גזרה שלא התעסקו בתורה, גם הרג אנורי, הכל ביחד. ודבר זה תמצא מבואר בויקרא רבה פרשת שמיני. ולפכך נקרא מלכות בבל אימה, שזה מורה חשיבות שאימתו מוטלת על אחר. ואין לך שום מבקש רק שררה. ומדי נקרא חשיכה, שחושרו העדר, לכך היה מבקש חזרה לכל ישראל. ויוון נקרא גדולה, גדולה מפני גדולתם, שהיו רוצים לבטל התורה, גדולה מול גדולה, ואין גדול מתקנה, רק בגדול כמותו. זה כן מתכתב עם חוכמת יוון, מול חוכמת הקודש, על אף ששוב, כמו שאמרנו בעמוד הקודם, פה המהר"ל לא מסתכל על החוכמה היוונית. ויש מחליפים, נופלת זו בבל. זה כתיב נפלה בבל, פירוש לפי שנקרא רישא דדאבא. והראש הוא בעליון, הוא בגובה, זה כאילו שיא הכוח. לפיכך נקראת השפלתה נפילה, אבל כאן במשמעות של הפלת העוצמה החומרית. וגדולה זו מדי, שנאמר אחר הדברים לגדל המלך, עניין זה של גידל רמז על מלכות מדי שהיה מגדל את המן, ומוציא אותו אל הפועל, עד כדי שכאשר אמרו במדרש שהיה אחשוורוש מגדל את המן יותר ממנו. וכך אמרו במדרש ועשם את כיסו שהיה עושה לו בימה למעלה בימימתו. וזה למה? בגלל שהחשברוש יותר חריף סגד לכוח של המלאק. הוא הבין איזה עוצמה של ראשית, בראשית ברא אלוהים, איזה עוצמה של ראשית יש לה המלאק. אמר, לא רק אני אהיה לו פלטפורמה, לא רק אני אהיה לו מצע, זה כאילו העבודה זרה החדשה של החשברוש.
זה לא רק מצע של להוציא לפועל את זה, זה גם מצע
איזה כוח, כן, כן. כן, והוא לגודל כוח המלאק. לגודל כוח המלאק שנאמר כי יד על כסייה. ומזה תבין גודל כוח המן שהוא זרע המלאק, שעלה בפרט אמר מלחמה להשם בהמלאק. כי השם יצר את הראשית, בראשית ברא אלוהים, והראשית של הרוע, שהוא, מה המשך למה שנשאל פה מקודם, שהוא ההופעה של החיסרון, המקום שנתן השם לרע במציאות, זה המלאק. לפיכך היה המן שהוא מזרע המלאק ראוי לגדולה יותר מן אחשוורוש. כי באמת זה גדולה אמיתית. זה ראשית כנגד ראשית. זה המקום שהרע קיבל מהשם במציאות. וראוי שיקרא מלכות, זה גדול, שהרי הגדולה שלו היא לא נובעת, היא נובעת ממה? מהגדלות האיכותית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של עמלק לא עלינו, גדלות האיכותית, לא במובן שזה גודל אמיתי, אלא זה שיא העוצמה של הרוע שקיימת במציאות. מה שהתבלענו בראש השנה, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. תמצית הרשעה, היסוד שהמהר"ל מדבר עליו בהמון מקומות בהקשר הזה של עמלק, שהוא לא איזה שבט סתם או איזה נאצים או משהו כאלה, אלא הוא תמצית הרוע שקיימת, הגילוי של תמצית הרוע שקיימת במציאות כתוצאה מהפרשה שקראנו השבת. פרשה שקראנו השבת. אלא שבמהלך הבריאה זה הולך ונדחס והופך לאיזה תמצית של חיים שהיא מופיעה בפרסונה. חלק מהמקורות כתוב שמשהו מזה הופיע בקין. היא מופיעה אחרי זה בעשיו, נמרוד, ולאט לאט זה הולך ומתגבש להיות כוח ממש במציאות, לא משהו מטאפיזי או משהו מיסטי. הופך לכוח במציאות עד שזה מתגבש בתוך אומה, בתוך שבט, בתוך הבן של עשיו. בתוך נכד של עשיו. ואין להקשות. כי דבר זה לא היה לאחשוורוש, עד הרבה היה שפלות דבר זה אליו. זה אין קשה, זה סוף סוף היה מלכות. כאילו, הרי המלך צפרש בזה. זה המן, זה הוא לא מלכות. זה המן, זה היה כוח. מה זה קשור לאחשוורוש? סוף סוף היה מלכות זה מיוחד. מה ייחודה של מדי? בדבר זה להגדיל אדם שיהיה גדול מאוד. לקחת אדם, לקחת איזה כוח, ולדחוס את כל הכוח המלכותי, העוצמתי, הכלכלי, הצבאי הזה, לדחוס הכל ולשים על בן אדם אחד. ומה שהיה מגדיל אותו יותר מהמלכות, יותר ממנו הרי, אחשוורוש היה כזה, מה הוא צריך להגדיל את המן? שהחושב שעל ידי גדולה הזו וחשיבות זה, יקבל כל מלכותו גדולה. כאשר יש במלכותו מישהו גדול, כמו זה שהיה גדול מלכות. מן המלכות.
זאת אומרת, כזה שאני אחשוורוש, אני אגדל את המן, אני יהיה לי גדולה.
זה ירים אותי, זה ירים את כל הממלכה שלי, זה ייתן למה, וזה מאוד הגיוני, כי הכוח הזה של הרוע במציאות, הוא כוח כל כך עוצמתי, שאם, אמנם אני אשרת את הרע, אבל אני אקבל עוצמה כזאת, בסדר? שאילון היא בכלל איכות אחרת, רמה אחרת, ליגה אחרת לגמרי. זה ממש ההתמכרות, זה למכור את נפשך לשטן.
קצת דומה לפרו עם יוסף, שפרו מגדל את יוסף בשביל זה נותן למדינה שלו עוצמה.
כן, אבל שמה ברור לו שזה אין חכם ונבון ממך, וא' רק הכיסא, ואין חכם ונבון ממך. ברור לו שיוסף הוא משהו אחר, הוא מדבר גם ממקום אחר. אבל כי עברי אני, וגונבתי מארץ העברים. פה, אחשוורוש יודע שזה תמצית הרוע, והוא חושב שהוא ירתום את תמצית הרוע כדי להגדיל את הממלכה שלו, בסדר? לתת לתמצית הרוע וזה, ואני מזה יוצר עולם עם יצרים, כלכלה, עם זה, אבל זה בסוף זה ישרת אותי. רק אתה לא יודע שאתה נוגע ומתחבר לתמצית הרוע, בסוף זה יהרוס גם אותך. ולפיכך היה גדולה זאת עניין מעניין עבודה זרה לאמן, לכן בסוף הכל מתכתב עם זה שהאמן עשה את עצמו עבודה זרה, כמו שאמרו במדע שלא היה רוצה מרדכי להשתחוות לו, שעשה עצמו עבודה זרה, אבל כאן העבודה זרה זה לא עבודה זרה פשוטה, באמן נגיד עשה עצמו סתם אליל, אלא עשה את תמצית, את העמלקיות, את הרוע, את הסגידה לרוע, זה תמצית העבודה זרה, זה לעבוד לרוע, ולנסות להפוך אותו למכשיר לקידום האינטרסים כלכליים, מלכותיים וכן הלאה וכן הלאה, בסופו של דבר להשתעבד לרוע הזה. וכל זה היה שהיה גדול מן המלכות, ואין גדול מן המלכות, רק האלוקות. ולכך אמרו גדולה זו מדי, שהגדיל האמן יותר מן המלכות, כלומר ניסתה לתת לאדם ולרוע שבאדם כוח של אלוקות. לתת לרוע שבאדם כוח של אלוקות. זה תמצית הסיפור של מגילת אסתר, אומר המהר"ל. הניסיון של האנושות דרך המקום הפיזי, הכלכלי, החומרי האנושי, לקחת את הרוע שבאדם ולתת לו עמדת כוח של אלוקות, של אל.
מה
הרבה יותר, פרו זה ילד לעומת הדבר הזה, כי פרו הוא רק עושה את עצמו לאלוהים, פה זה מקדו את זה, זה מצרים, זה החומר, זה הכסף, זה התבוע, פה מקדו את זה ברוע, בהשמדה, להעדיר את מה שמביא את החיים, להעדיר בעין, לכן זה הרבה יותר קיצוני מאשר מצרים. העלאת הסגידה לרוע, העלאת הסגידה לרוע שבאדם, שבמציאות, והמחשבה שאני אוכל לקדם את המציאות בלי להינזק מהדבר הזה. מזל שהיה מרדכי שם.